שלום לכם אהוביי, ידידיי מוריי ברבותיי. שיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, ובזכות רבי ישראל צדוק בן שולמית, לזכות משה בן פשע דינה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. המעוניין שאני אקדיש שיעור לזכותכם מוזמן לפנות אליי. השיעור הזה מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. כתוב בגמרא במסכת יבמות בדף ו: לא ממקדש אתה ירא, אלא ממי שהזהיר על המקדש. ואיזו היא מורה מקדש, לא ייכנס אדם בהר הבית במקלו ובמנעלו וכולי. ואין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים ממניין? תלמוד לומר, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו. מה שמירה אמורה בשבת לעולם? אף מורה האמורה במקדש לעולם. הרי שלומדים משמירת שבת שדין מורה מקדש נוהג גם בחורבנה. והנה לכאורה פשוט שסוגיה זו הולכת לפי המאן דאמר, קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. שיהיו למען שסובר, למי שסובר, לא קדשה לעתיד לבוא. הרי אין דין מורה מקדש בזמן הזה, והסוגיה אומרת שמורה מקדש לעולם. אז זה לפי הדעה שקדושה ראשונה קדשה לתו שקדשה לעתיד לבוא. אלא שקשה בספר תורי אבן במגילה דף י' עמד א', שכיוון שהולכת כמו המאן דאמר קדשה לעתיד לבוא, מה צריך פסוק שיש דין מורה בזמן שאין בית המקדש קיים? הרי בלאו הכי הוא סובר שקדושתו לעולם. אז בשמה צריך פסוק? הוא כתב שם לתרץ שמי שסובר קדשה לעתיד לבוא, מכאן גופה הוא לומד את זה, שמכיוון שלומדים משמירת שבת שמורה מקדש לעולם, על כוחנו שאין זה אלא משום שקדשה לעתיד לבוא. מה שמירה אמורה בשבת לעולם? אף מורה האמורה במקדש לעולם. אז מכאן לומדים באמת שקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא. זה יפה מאוד, אבל בדעת הרמב״ם אי אפשר לומר כך. שהרי בהלכות בית הבחירה בפרק ו' הלכת ט' ז', הרמב״ם כותב: ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדשה לעתיד לבוא? קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, קדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בו לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. וראי אומר, והשימותי את מקדשיכם, ויאמרו חכמים, אף על פי ששוממים בקדושתן הם עומדים. הרי שלדעת הרמב״ם לומדים דין קדשה לעתיד לבוא מהפסוק של והשימותי את מקדשיכם, ולא ממה ששמירת שבת לעולם. אז תורי מרצה לומר שכאן מקור שקדושה קדשה לעתיד לבוא, אבל ברמב״ם רואים לא כך, רואים שהוא למד את זה מפסוק אחר, לא ממה ששמירת שבת לעולם. ומכל מקום, לעניין מורה מקדש, הרמב״ם כותב להלן בפרק ז' הלכה ז': אף ופי שהמקדש היום חרב בעוונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו, שנאמר את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו. מה שמירת שבת לעולם? אף מורה מקדש לעולם, אף ופי שחרב בקדושתו עומד. הרי להדיעה בדעת הרמב״ם שאף שכבר פסק לנו שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא מהפסוק והשימותי את מקדשיכם, בכל זאת כלפי הדין של מורם מקדש הוא צריך להביא לימוד מיוחד משמירת שבת שהיא לעולם. ונראה מוכח מכך שהרמב״ם לא סובר שדין קדשה לעתיד לבוא ודין מורם מקדש בזמן הזה תלויים זה בזה, כי המקור שלו שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא זה מהווה שימותי, והוא לומד דין מורם מקדש מאיפה? משבת. אבל שבת זה לא המקור, זה שני דברים נפרדים. יש דין מורה מקדש, שזה תלוי בשבת, הלימוד שם תלוי בשבת, ויש דין קדשה לעתיד לבוא, שהלימוד מפסוק והשימותי את מקדשיכם. ומעכשיו לדעת הרמב״ם חוזרת הקושייה למקומה, שכיוון שאנחנו פוסקים שקדשה לעתיד לבוא, למה לילפותא, מה אני צריך ללימוד משמירת שבת שמורה מקדש נוהג גם בחורבנה? ברגע שהרמב״ם פוסק שקדשה לעתיד לבוא, ממילא לא צריך שום ילפותא. אנחנו יודעים שמורה מקדש נוהג גם בחורבנה. יש להקדים כך, כתוב בגמרא בסוף מסכת מכות, וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך וכולי, גמרות מפורסמות. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמר להם, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, ואמרו לי, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת ועכשיו שואלים הלכו בו ולא נבכה? אמר לו, לכך אני מצחק, דכתיב, והידי לי נעדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו, ניחמתנו עקיבא, ניחמתנו. וצריכים להבין עניין הצחוק של רבי עקיבא, שפשוט שאין הפירוש שעמדו נגד עיניהם שתי סיבות של רגש, האחד של בחייה מחמת ראיית החורבן, והשני של שמחה מחמת התעוררות קיום הבטחת הנביאים. הוא כאילו שחס וחליל רבי עקיבא העדיף להסתכל על סיבת השמחה והתגבר נגד רגשי הבחייה. שאם ככה, הרי לא שייך בזה שאלת רבי עקיבא בני מה אתם בוכים. צריכים לומר שרבי עקיבא לא ראה כאן שום סיבה של בחייה, אלא של צחוק בלבד. והיינו, שאליבא דידי, הרי עצם יציאת השועל מבית קודשי הקודשים אינה מחייבת בחייה כלל. ביור העניין, כתוב בגמרא ביומא סמכתת, דאמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. אתה משה, אמר הקהל הגדול הגיבור והנורא. אתה ירמיהו, ואמר נחרים נוחרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותיו, לא אמר נורא. אתה דניאל, אמר נוחרים משתעבדים בבניו, היה גבורתיו, לא אמר גיבור. עתו אינו ואמרו עד רבה, זוהי גבורתו, גבורתיו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. ואלו הן נוראותיו, שאלמלא מוראה האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. הרי שאחרי החורבן ראו ירמיהו ודניאל שמידות גיבור ונורא בטלו מן העולם, שראים נוחרים מקרקרים בהיכלו, על כוחנו שהקדוש ברוך הוא שוב אינו מנהיג את עולמו בתגלות מידת נורא אותיו, ואם כן לא ייתכן לשפחו במידה שאינה מתגלה למטה ונתפסת על ידינו. לכן כאן התחדש היסוד והבסיס הגדול, שעתו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה, והשיגו לנכון שאליבא דאמת הגוף אינו אלא סיבה עמוקה לגילוי מידת נורא, על אף שהוא בהלם. ועד רבה, מה שיהיו סבורים שהוא היעדר מידת נורא, לאמיתו של דבר אין כאן אלא פנים עמוקות של נוראותיו יתברך, והגופה מקיים אותנו בין האומות. כמו שבדרך כלל, כמו שבעזרת השם, אנחנו עוד נבאר. ועל דרך זו, כתוב בגמרא במגילה, בדף חפתת עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. גלו למצרים, שכינה עמהם, שנאמר הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים. גלו לבבל, שכינה עמהם, שנאמר למענכם שלחתי בבלה. ואף כשהן עתידים להיגאל, שכינה עמהם, שנאמר ושב השם אלוקיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבין הגלויות. והנה מה שכתוב בחז"ל בכמה מקומות, שכינה בגלותה, אין הפירוש ששכינה כביכול יוצאת ממקומה ונכנסת לגלות בדרך שביחד עם צרות החורבן וחשכת הגלות מעורב בו גם כן צד שהשכינה מאירה פנים אלינו על ידי שנוסע יחד ונמצא עמנו בעודנו תחת ממשלת האומות. אלא עומק עניינה הוא שהשכינה מתגלה מן החורבן והגלות עצמם, ולא מהמקצת אור שיש בגלות, אלא שמתגלה שכינתה בגלותה מתוך הצרות והייסורים גופי הוא. לא מהמקצת אור, אלא שהשכינתה בגלותה מתגלה מתוך הצרות והייסורים עצמם. וזהו שאמרו בגמרא, עד רבה, אילו הן נוראותיו, שאין פירושו שראו אנשי כנסת הגדול שיש משהו אור וגילוי פנים למרות הגלות והחורבן, אלא שנתגלה להם שאסתר והאלם עצמם מכוונים לגמרי לגילוי כבודו יתברך. והרי ידוע מה שכתב המהרש"א שם, שעוצם השגה זו נתגלה לה מכוח נס פורים, אשר אז בליל שכל הקורות אותם תחת הנהגה של אסתר בתוך אסתר, מה שנקרא היום אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, לאמיתו של דבר לא היו אלה ניסים נסתרים, ושנתגלו להם אחר כך מתוך האלם בסוד ונהפוכו. אז הם פנים אחרות של מידת נוראותו יתברך, ולכן נופיע בזה לשון עד רבה, שראה באותם פני, הפנים והנהגה מלמעלה שעליהם אמרו היה נוראותיו, השיגו שלאמיתו של דבר אין כאן אלא מעמקים של אלו הן נוראותיו. רבנו דיבר על זה הרבה, ויתבר לפי זה פשר הצחוק של רבי עקיבא. רבי עקיבא גילה התורה של העתיד לבוא, כמו שמבואר בספרים. בימות המשיח יתגלה לאין כל, שכל מה שיהיה נתפס בעולם כל שנות גלותינו, בדרך שכאילו ייתכן סדר הנהגה נגד כבודו יתברך חס וחלילה, ובצורת חילול שם שמיים, וכפי ראות עיני ישראל עמו מגורשים מעל פניו, ומוקים ומעונים תחת תקיפת ידי רשעים, הנה יתקיים מתוך מצב זה גוף מה שאמרו תורה חדשה מאיתי תצא, כמו שכתוב בה ויקרא רבה י' ג' ג', ונזכה להשיג לנכון שלעולם לא היה כאן אלא קידוש שמו יתברך, ורק שמציאותו יתברך נעלמת הייתה ומתלבשת בצורה של חורבן ופורענות. וממילא כשנתגלה לנגד עיני רבי עקיבא תוספת עומק של חורבן וחילול כבודו יתברך על ידי יציאת שועל מבית קודשי הקודשים, לא ראה בהצד בחייה של חורבן אשר כלפי תכלית הנצחית עיני לסל כדייתך בלבד, אלא השיג עומק גילוי שכינה שמוכרח להעיר דווקא מתוך הבחייה. והרי תכלית העתידי הוא שיכירו וידעו כל יושבי תבר שכל הפורענויות והחורבנות אשר מחמת היעדר האור שכינתו יתברך בתחתונים לא באו אלא לגלות מעמקים של גילוי שכינה שלא היה מתגלה לולא הצער והיעדר. ומכיוון שרבי עקיבא היה חי תוך המערכת וההשגה של אז ימלא שחוק פינו, לא ראה אלא הגאולה שעתיד להתגלות מכוח ובצירוף הצער, ולכן כלפי דידי לא מתבטא אלא בצחוק ושמחה. דברים נפלאים מאוד. ומעתה נזכיר להבין שורש גילוי מידת נורא בעולם, ואשר עליבא דאמת נתפסתי בשני מהלכים נפרדים. הנה מידת נורא מתגלה במקדש, לשון הגמרא, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותה. הרי שנורא שייך להיכל, וכן מפורש בתוספות ישנים, בשם הירושלמי, ירמיהו אמר, אין נורא אלא בבית המקדש, שנאמר, נורא אלוקים ממקדשך. ונמצא לפי זה, שאנשי כנסת הגדולה החזירו את הרלין השם, הוא נורא, פירושהו שאותה מידת נורא שנתגלה במקדש, הליבד האמת קיימת גם מתוך החורבן. במינה מיד זה מבואר במדרש קבי יעקב אבינו ויראיה, ויאמר מה נורא המקום הזה. דבר אחר, מלמד שרק דוש ברוך הוא ליעקב בית המקדש בנוי וחרב הוא בנוי. ויראה ויאמר מה נורא המקום הזה, זה בנוי. ואין זה הרי חרב, כי אם בית אלוקים בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. אז רואים כאן גם את הנורא בחורבן. הגריז אמר בעניין זה שמה שמר יעקב אבינו מה נורא המקום הזה, הוא מצד דין של מורה מקדש. נמצא מורה להדי בדברים שיעקב אבינו אמר מה נורא המקום המקדש כשבית המקדש בנוי, וגם מצב שאין זה דיינו כשהוא חרב, ואין כאן גילוי מציאות אמיתית בעולם כלל, ומעלה למקור של דבר הבריאה איננה קיימת. ונמצא שהבניין מחייב מורה וכפשטה דמילתא, אך כמו כן בחורבנה, הרי החורבן עצמו מחייב מורה. ובפנימיות העניין כתוב בכתבי האריזה על בעץ חיים כמה מקומות שתיבת נורה אותיות ארון בהיפוך עטוון, הפוך האותיות, והיינו שהתגלות מידת נורא מתבטא בארון, ועניין מתבאר גם בחיצוניות הדבר. הנה כל שפע שיורד מלמעלה למטה, הרי מעצם טבעם של דברים הרי הוא נתפס אצל מקבלי ההשפעה לידך גיסה וממטה למעלה, שהרי המטה מגיע אלינו תחילה. ואשר רק כן, כשמתגלה הנהגת נורא בעולם, הכלפי דידה נתפסת אלינו בקריאת הטבעה לידך גיסה, ומלא השפעת מידת נורא ממעלה למטה מתבטא בתחתונים כעניין צורת הקריאה ממטה למעלה, דהיינו ארון. והיינו תכתיב שנשבע ארון על ידי הפלישתים שאמרו, אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? והיינו, משום שהארון מתיר מורה. והנה ידוע ששורש קדושת מקדש, מקום של מקדש, הוא מצד הארון וכפורת שבקודש הקדושים. כמו שכותב הרמב"ן, והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת שכינה שהוא הארון. כמו שאמר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן, הקדים הארון והכפורת בכאן, כי הוא מוקדם במעלה, ושמח לארון ושולחן לארון, השולחן והמנורד כאן, לשון הרמב"ן בקיצור בפרשת תרומה בהתחלה. בתור עניין הכפורת הוא משום שבם מתגלה סוד אורייתא קודשא בריחו וישראל חד. מכיוון שהקוברים כנגד השכינה וכנסת ישראל צורת חיבור שמיים בארץ. ומטעם זה כשנשבע ארון בימי אלי חרבה שילו, שרי בלי ארון אין כאן מקדש. והנה עיקר הארון היה לצורך הלוחות שמנחים בארון, כמו שכתב הרמב"ן מתחילת פרשת תרומה. והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, כמו שאמר, מונדתי לך שם דיברתי איתך מעל הכפורת. כן, הקדים הארון והכפורת בכאן, כי הוא מוקדם במעלה. כך מובר בספר מנחת חינוך מצוות צדי ה' וכן הוא ברשש ביום הנ"ג, שמטעם זה לא עשו ארון בבית שני, על אף שמצד לכל כלי המקדש הרי הארון בכללם. ואם כן היה מנורא שיעשו ארון על כל פני כדי לשלים כלי המקדש, אלא שכיוון שגנזו הלוחות הרי שוב אין כאן מקום לארון, וכתוב שם שאין ארון מעכב. אני חושב שירד עם חורבן המקדש נחרבה גם מידת נורא אלוקים ממקדשך, שעניינה המשכת הגילוי של ואלוקים עשה שירו מלפניו, שנתגלה בשלמותה בסיני, כמו שכתוב לבעבור תהיה ירתו על פניכם, והוא תכלית העולם. ואומנם ירמיהו היה בזמנו של יהושע המלך, שנצווה על פי השם לגנוז את הארון במחילות שהכין שלמה המלך תחת הקרקע המשכן, שהרמב"ם מביא שלפי דרכנו הרי ירמיהו שהיה הנביא שציווה לו לעשות כן, סבר שבזה גוף התמון גניזת מידת נורא עצמה הצלויה בארון. אלא שאנשי כנסת הגדולה חלקו על ירמיהו, כמו שנראה בעזרת השם. יש פה להעריך אולי ב... ניתן שיעור קצר לומר את התוספות פה העמוקות. ומעכשיו לפי דרכנו נשכיל להבין עוד שבאותן שתי השגות של מידת נוראותיו יתברך מושרשים בארון גופה. והנה כתוב בעת ההיא, דברים י', אמר השם אליי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אליי ההרה ועשית לך ארון עץ, וכתוב הלוחות הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון, ועש ארון עצי שיטים וכולי, ועל ההרה ושני לוחות הלוחות בידי. רש"י מפרש, ולא זהו ארון שעשה בצלל, שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכיפורים, נמצא זה ארון אחר היה, וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה בצלל לא יצא למלחמה, אלא במאלו נענשו עליו ונשבע. כתב הזה הרמב"ן, אני מצטט בדברי הגדיים שמצא כתוב בתנחום, ויש לשאול, ואחר שהוציא משם הלוחות ונתנם בארון שעשה בצלל, מה היה בזה ולמה הוא יוצא עמהם למלחמה? ואומרים ששברי לוחות היו שם, וכן בהגדה, ודברי יחיד הם. כך שנינו מסכת שקלים יאושר מפרק ו' הלכה א' תניא. ריד רבי אלי אומר, שני ארונות היו עם ישראל במדבר, אחד שהם שהיו שברי לוחות מונחים, בו וכולי. רבנן אמרי אחד היה, ופעם אחת יצא בימי אלי ונשבע, ודעת רבתינו בכל מקום בתלמוד, אינו כן, הלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, אבל הארון הזה של משה, כשנעשה ארונו של בצלל, גנזו מדין תשמישי קדושה. אין שם ברמב"ן. הרי לדעת הרמב"ן לא היה על ארון אחד, והוא הולך ומבאר שם פשטות הפסוקים על פי זה. וכן התוספות הכריעו בזה ששני ארונות היו, עד שבנה שלמה בית עולמים, וקיימת מחלוקת המוראים בירושלמי. נמצאנו לומדים שכדרך שהלוחות טעונים ארון, כמו שביארנו שזה עצמו השתלשלות גילוי מידת נורא, כך שברי הלוחות טעונים ארון. וזה פשוט למען שסובר שיהיו שתי ארונות, אלא גם למי שסובר שהיו הלוחות ושברי הלוחות בארון אחד, הפנים רואים שיש שם ותורת ארון מצד שברי הלוחות. והדבר צריך ביור, מהחיטתי שהשברי לוחות צריכים ארון. הרי לפי פשוטו אינם על הבחרת השמישי קדושה באלמה שצריכים גניזה. אז למה אנחנו צריכים חלות דין ארון? אבל אור האמור מבואר היטב. והנה מידת נורא מתגלה בעולם מתרי אנפי, מערכים גלויים וגם במערכים נסתרים. הרי בעוד שמידת נורא חלה בגילוי מכוח הלוחות, הרי ישנה דגלות פנימית של מידת נורא שחלה בעולם מתוך החורבן גופה ובסוד עד רבה, שעצם קיומנו בעולם הם הן נורא אותם. וגילוי זה מכוח השברי לוחות שמונחים בארון, שאפילו בעודם שבורים קדושתן עליו. וזה פשוט שאף שהלוחות השלמות המוחזקות בידינו אלה הלוחות השניות, ולוחות הראשונות לא נשאר בידינו השברים בלבד, מקום מקום ידי שאנו מוחזקים בהם, תאמון בפנימיותם היחידים סי להתייחס לאור עליון של לוחות ראשונות אשר לעתיד לבוא יחזרו אליהם. והרי כדר שהשברי לוחות מחזיקים מכנת הרשימו, זאת אומרת הרושם, זה מושג קבלי, של לוחות הראשונות, ואנו שנעלם בהם שלמות ותכלית אור עליון, כך שורש הם למהלך ההנהגה אשר אף שלפי ראות העיניים אבי כאילו שהתורה בת לחץ וחלילה, מקום מקום לעמיתו של דבר, אין כאן אלא בחינת כל מסתתר, שראה בחינת הרשימו של הלוחות הראשונות מעולם לא פקעה, ומכוח השברים עצמם יתגלה עומק של תורה והשגת גילוי כבודו שעל פיה, שלא הייתה בר השגה בתוך הסדר הקבוע. והעניין מפורש בדברי הגרא בברכות למד ב' בספר אמרי נועם, בביור דבריהם על הפסוק ואתה ניחה לי ואכלה אותם כרגע, למד שתפס הקדוש ברוך הוא למשה בבגדו כאדם מתפס לחברו. המאמר הזה תמוע כותב הגרא, וכלל עוד כל דבר שהקדוש ברוך הוא קורא שמו עליו נקרא אותו דבר, אותו דבר גם כן השם, כמו והשם הולך לפניהם וכך וישא מלאך השם הולך לפניהם, ושני לוחות היה דבר גדול וחלק אלוקה ממעל. ולכן כל זמן שהלוחות היו בידי ישראל יהיה אפשר לאכול אותם, כיוון שניתן להם דבר השייך לו, נתן להם דבר השייך לו. וכמו שאדם מקדש אישה בכסף שנותן לה ובזה הוא תפוץ בידה ואין יכול להפרידה כמעט די גירושין, מבחינה חף מי שברחו אותיות מקום מקום, כיוון שהשברים קיימים עדיין, אנו אוחזים לקדוש ברוך הוא ואין הקדוש ברוך הוא מפריד אותנו, והווה כמו שהוא תפוץ בידינו. אחרי, לקח אמר לי הקדוש ברוך הוא, הניחה לי פירוש, תן לי הלוחות ואכלם. אבל כל זמן שהלוחות בידיך, אי אפשר לחל אותם. עד כאן לשון הגרא. ראי מפורש בדבריו, שעדי השפרים תפוסים אנו כביכול, והקדוש ברוך הוא עצמו, מה שאין הפה יכול לדבר כמובן. הדרך זה כתוב בגמרא ברכות ח', היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, דאמרינו לוחות ושברי לוחות מונחות בארון, ראינו שדין כבוד וידור תלמיד חכם שייך גביה, שייך גבי, מכיוון שקדושת הגוף לא פקע בכדי, כמו שכתוב בגמרא, קדושת הגוף לא סתם פוקעת, ואף שהלימוד עצמו נשכח וקודם כל כל מציאותו כבר נהפכה להיות חפצה של תורה. וראי כמו כן בלוחות הראשונים, שאף על פי שפרחו האותיות עצמם ושוב לא ניתן לקוראם או להבינם, מכל מקום קדושת האבנים המקבלים את האותיות קיימת לעד, ובפרט שהלוחות עצמם הם חלק מגוף הכתב, מכיוון שאותיות חקוקים היו בדרך שהאבנים הם עצם דברי תורה. וישנם מעמקים של תורה שחלה בבחינת גופים, דיינו האבנים עצמם שהוא נעלם בעולם. עומק ההבדל שבין בחינת תורה שבעל פה ותורה שבכתב הוא שהשגת תורה שבכתב הוא מה שנתגלה ונראה בפועל, כעניין מה שמפורש ומבואר להדיה בכתוב. אך ההשגה בבחינת תורה שבעל פה היא בחלקי התורה הנעלמים שאינם ניתנים לגילוי על הדרך מערכים של העולם האורחים בחושך ראו אור גדול, כי העם האורחים בחושך ראו אור גדול. והיינו שהתורה מתגלה ויוצא לאור מתוך מצב שמעכב ומסתיר גילויה, והוא רק דרך שבירת מחיצת החומר והגוף המחסים בהירות אורה. רבה מידה שמתגבר החושר כן מתגלה כנגדה יותר מעמקים של תורה. ומייתה לאור האמור, הנה שברי הלוחות הם בחינת חורבנה של תורה המחזיקים בעליהם ובהסתר את פינת רור אור גדול, שאינה יוצא לאור אלא מתוך שפל המצב של העם האורחים בחושך. ולאמיתו של דבר החלק של התורה שחסר בידינו מערת לוחות הראשונות, אי אפשר להשתייך אליה לדרך המהלך של חורבן. בעזרת השם עוד נדבר על זה בעתיד. ואומנם בפנימיות העניין, אחרי החורבן שלא היה ארון בפועל, גם אחרי חורבן בית שני שנתקיים בנו מלכה ושרה בגויים, אין תורה. הנה, אין בידינו כי אם הארון שהוא הלב של חכמי תורה שבעל פה, ושם נצא מידת נוראותו התברך, שהרי מקום גילוי תורה נעלמת בבריאה אין אלא בלב, שבאמת מה שכתוב בתוספות יום ישנים, שאין נורא אלא בבית המקדש, המתקיים מעכשיו במקדש בלב של כל אחד ואחד, עדי המעמקים של השגה מתוך ההסתר פנים. שמגמד שארון היינו מידת נורא, והרי שגנסת הגדולה החזירו התורה ליושנה בגילוי שנוראותו התברך, הוא עצם קיומנו בין האומות, ממילא השגת נוראותו התברך לא נמצאת אלא בפנימיות הלב בלבד, ושם הוא הארון. והביור הוא שמידת נורא שנתגלה על ידי אנשי כנסת הגדולה, היינו עוצם חידוש קיומנו בין 70 זאבים, והלב הוא חיות האדם. ונצא שעצם היותנו קיימים בעולם הוא גילוי מוראו יתברך. הרי קיומו של ישראל בין אומות הוא נעלה מכוח חכמי תורה שבעל פה. המגלים מציאות האמיתית של תורה מתוך חשיכה. כמו שכתוב בגמרא שקיומנו בגלות אדום על ידי בית רבי וחכמי הדורות. נמצא שארון שמחזיק גילוי נוראותו התברך הוא הלב שלנו. וזהו שאמרו שאין המקדש אלא בתוך לב של כל אחד ואחד. שאחרי שנחרב הבית המאחד כל לבאות עד שנוראותו מתקלה להדיה, הרי אין לך אלא המקדש והנורא שבלב כל אחד ואחד. וזהו שנקטו חזר בכל מקום שסברת תנא ואמרו על ליבה דידי, לנו שזה מן הלב, לא שמשו בלשון של הדת דידי. ולכן מקשים מהמורה על עצמו, אפילו שהוא אמר את הדברים בהפרש של שנים. אבל אם הוא אמר את זה מהלב, אז זה מהחיות. אז החיות לא משתנה. לכן מקשים סתירה. הביור לפי דרכנו, שבעוד שקבלת התורה דרך הלוחות הברית, חלה בארון שבבית קודשי הקדושים ובגילוי פנים, והוא יסוד קדושת המקדש, הנה קבלת התורה החדשה של הדר קיבלוה במאה חשברוש, בסוד תורה שבעל פה, שהוא סוד ההשגת עד רבה כפי שהסברנו, שבתוך הסתר פנים חל בארון הפנימי, ואנו שכנסת ישראל בעצמה הוא הארון שמחזיק את קבלת התורה במצב שאין לנו כלי המקדש בפועל. עוד נדבר על זה בעתיד בעזרת השם. עכשיו מבואר היטב עניין הצורך לארון מיוחד לשברי הלוחות, שרי שורש הם לגילוי מידת נורא בעולם אשר מצד מלאך הנהגתו התברך, כשמציאות העליונה איננה מתגלה להדיה, ואז הרי מידת נוראותו התברך אינה מושגת אל דרך מלאכי תורה שבעל פה, ובסוד עד רע באלוהי נוראותיו, דיינו שאותם פנים של היעדר כבודו התברך בסוד מחשקים או שיווני כמתי עולם אינה למעמקים של פנימיות ההנהגה אשר דרך הצרות והחורבנות עצמם התגלה תורה חדשה שהיה שייכת לאחרית הימים. וראי אנו אין לנו עכשיו כי עם תוקף האמונה שניתן להבחין מכוח קיומנו באומות ושלילת איכותם להשמיד אותנו מכל וכוח חס וחלילה. עכשיו לפי דרכנו נזכיר להבין שיטת הרמב״ם, שהוא צריך ללמוד שמורה מקדש נוהג אף בחורבנה מכוח דרשת מה שמירת מקדש, שבת לעולם אף מורה מקדש לעולם, על אף שכבר למד שקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא מהפסוק והשימותי את מקדשיכם. שהרי לפי המבואר בדברי הגמרא ותוספות ישנים, הרי ישנם שני עניינים בחורבן המקדש, האחד חורבן הבית עצמו, אשר אם באים עליו מפאת קדושת המקום, הרי ודאי שקדשה לעתיד לבוא, כמו שמצאנו שמקריבים אף הפי שאין בית. אבל ישנה פרשה נוספת של חורבן, והוא מה שראה ירמיהו, שנחרב עצם הנהגת מידת נוראותו התברך, אשר גם זה תלוי במקדש. ועל זה הרי אמרו שהחזירו אנשי כנסת הגדולה עטרה ליושנה, וגילו שמאורותו התברך אמנם קיימת במעמקי ההנהגה. הרי לעניין זה ודאי לא מספיק לבוא עליו מדין קדשה לעתיד לבוא, שזה רק עוזר לנו לעניין קדושת המקום, אבל לא לעצם עניין השרת שכינתו התברך, שמטיל מוראו על העולם כולו. עכשיו מבואר היטב מה שסובר הרמב״ם, שלומדים משמירת שבת, שהיא לעולם, שאגב בראשית זה ירי שבת, שבת מגלים את יראת השם, אז לומדים משמירת שבת של העולם, שגילוי מידת נורא שיוצא לאור מתוך החורבן מחייב מורה מפת פנימי פנימיות הנהגתו יתברך תוך החורבן עצמו. והדברים נפלאים מאוד ונשגבים מאוד למבין, ואני מקווה שהדברים הובנו כהלכה, ויש עוד הרבה הוספות על זה בעזרת השם. אני מקווה שבשיעור אחר אנחנו נרחיב, ומי שלא הבין יכול מוזמן ליצור איתי קשר שנוכל אולי להסביר יותר. והדברים הם נפלאים מאוד, כפי שאמרתי, ברוך השם, ויהי רצון שנזכה בקרוב לראות את הגילוי של מידת נורא בבית המקדש הבנוי במהרה בימינו, אמן. שלום שלום.